לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני ו' בשבט תשע"ח. האולפן בני טוקר. נעסוק ביומן בביקורו של סגן נשיא ארצות הברית בכנסת בישראל. נשוחח פה עם יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, עורך הדין מרק צל, גם על המשך ההתנגחות בין הרמטכ"ל לבין הרבנים על רקע הוראה כביכול שהרב צר לא ייפגש עם הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב יוסף לאור תמיכתו ברב אליהו. נשוחח פה עם הרב רצון הרוסי, גם חבר הכנסת מוטי יוגב שקורא להוריד את הלהבות. עוד ביומן על הפגנת העובדים הזרים היום מול השגרירות ברואנדה, שגרירות רואנדה בישראל שנמצאת בהרצליה. שפי פז מחזית לשחרום דרום תל אביב הפגינה מולם והיא קוראה להם צבועים ונוכלים. ועל כביש הדמים בצפון שגובה קורבנות מדי חודש, כבר בשבוע שעבר, בסוף השבוע נהרגה שם אם לשלושה קטנים, וראש מועצת הגליל התחתון מטריע כבר שנים על כבישי הדמים בצפון. הממשלה זונחת אותנו. הוא יהיה ביומננו, ועל עוד נושאים, ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנעריבה. סגן הנשיא ארצות הברית מבקר בישראל, היום הוא ינאם בכנסת, ויפגש כמובן עם ראש הממשלה. אנחנו משוחחים כעת עם עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, וסגן נשיא המפלגה הרפובליקנית העולמית. שלום לך.
בוקר טוב, בני.
אז אני מניח שאתה ככה גם באופן אישי מכיר את סגן הנשיא, נפגשת איתו גם בארצות הברית, נכון?
נכון, הוא הזמין אותי לארוחת ערב אצל הבית שלו בוושינגטון של אז.
אחרי הבחירה של טראמפ?
נכון, אחרי הבחירה, היה ערב מרשים, ואני גם ערכתי אותו לפני כשלוש שנים כאן בירושלים, שפעם ראשונה שהכרתי אותו, והוא תרשים אותי, תרשים אותי וגם את הקהל הגדול שהגיע להקשיב לו. הוא ממש איש חכם וענב ומקצועי.
אז מתייחסים לביקור הזה כאל ביקור ממש ממלכתי, והוא אינם בכנסת, זה דבר שתמיד היה כשסגן נשיא מבקר בישראל?
אני לא זוכר שסגן נשיא פעם נעם בפני הכנסת, זה באמת זה אירוע היסטורי, כמו שראש יושב ראש הכנסת אדלשטיין אמר, זה באמת היום היסטורי בישראל. אני רוצה להגיד עוד דבר, בני.
כן.
אני התראיינתי לפני כשעה בגלץ, והם פתחו ברעיון הזה עם רשימה של השמצות נגד הסגן הנשיא, ופשוט צחקו עליו, וככה...
לא שמעתי, איזה השמצות נאמרו שם?
כן, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה הכל שקר,
אבל... אוקיי.
החוסר טק והחוצפה, וגם החוסר יכולת להגיד תודה, ולקבל את פניו של מספר שתיים של הידיד הגדול ביותר של ישראל בכל העולם, זה פשוט מדהים אותי ומגיל אותי. אני באמת משבח את ערוץ 7 על זה שאתם יודעים איך לקבל אורחים כמו סגן נשיא פנס ואשתו קרן.
אבל חוץ מזה בכנסת, חוץ מהמפלגה אולי חברי הערבים, המפלגה הערבית המאוחדת, כולם אני מניח שכולל האופוזיציה, אני מניח שישתתפו ויכבדו אותו.
וואו, קודם כל, 14 חברי כנסת ערבים, אני חושב שזה בזיון גדול.
כן.
פשוט הם ממשיכים בדרך של אבו מאזן מהרשות הפלסטינית, אז באמת... לא יודעים איך להתנהג בצורה מנומסת, וככה הם פשוט יורים בעצמם ברגל. חבל.
אני מניח שהוא לא ייפגש עם גורמים של הרשות הפלסטינית, נכון? הם מחרימים אותו, זה ודאי.
הוא מוכן, הוא מוכן.
אבל הם מחרימים אותו, נכון? בפיגוע הזה.
אם הם מאכילים אותו, זה באמת טעות.
לא, אני שואל, אני לא יודע, אני שואל אותך, אולי אתה יודע.
ככה זה נראה לי ברגע הזה.
כן.
והוא לא יתרפס בפניהם, הוא יודע...
הוא לא נוסע לרמלה בקיצור.
נכון, זה בוודאי. כאשר הוא היה כאן לפני 3 שנים כמושל מדינת אינדיאנה, הוא סירב לנסוע לרמלה. אז זה בעצם, יש לו את ה... יש לו את זה, בוא נגיד את זה. הוא מבין את המצב, הוא מבין מי הידידים של ארצות הברית ומי לא. ומי משקר ומי לא משקר. זה האיש הזה, הוא מדהים.
אגב, מבחינה פורמלית, מה זה אומר שהוא מגיע לארץ, מקיים שיחות עם ראש הממשלה? מה, הוא שליח של הנשיא האמריקאי? יש לנשיא האמריקאי שליחים משלו?
קודם כל, הסגן נשיא, מאז תחילת כהונתו של הממשל, הוא זה שנשיא שלח לכל רחבי העולם כדי להעביר את המסר של הבית הלבן לכל בעלי ברית ומדינות בכל העולם, במזרח הרחוק, במזרח אירופה, במזרח התיכון כמובן, באפריקה ולאמריקה הלטינית.
אבל אני אומר זה תמיד, בכל הממשלים זה ככה?
לא, לא, לא בהכרח, זה תלוי באיש עצמו.
כן.
למשל, היו ממשלים שהסגן נשיא לא עשה את זה, והיו אחרים שסגן נשיא היה באמת השליח הראשון,
כן.
הראשי של הממשל.
אתה כן. צופה פה משהו מיוחד שיקרה בביקור הזה? מדברו על איראן, ידברו על דברים, ובטח יסכימו ברוב הדברים, אני מניח, לא?
אין ספק, הוא הגיע כאן, קודם כל, אחד מהמטרות של הביקור הזה, גם אצלנו, גם מצרים וירדן, זה פשוט לחזק את חברי הקואליציה המתגבשת באזור שלנו נגד האיום המרכזי, זה איראן. והוא אמר את זה גם שהוא היה בקהיר וגם ברבת עמון, והוא יגיד את זה גם כאן, כי אנחנו צריכים כולנו להתרכז על האיום הזה מטהרן,
כן.
ומה שהם עושים לא רק בסוריה, וגם בגבולות שלנו, כאן בחמאס וסיני וכו'.
עוד מילה שלך לסיום, המשבר שם בארצות הברית עם הקונגרס שלא מאשר את התקציב, מה קורה שם? מדוע זה, האם הדמוקרטים מצליחים לטרפד עברת תקציב? זה אומר שהם מצליחים לשלוט שם בקונגרס?
Well, קודם כל, לפי, לא בקונגרס, בית הנבחרים הביאו את החוק הזה, התקציב, אבל מה שדמוקרטים יכולים לעשות בגלל איזושהי תקנה מוזרה בסנאט, הם יכולים להטיל וטו, כי כדי להעביר חוק כזה צריכים 60 קולות, לרפובליקאים יש 51. אז אכן, אם הדמוקרטים, כמו שהם עשו, מצביעים בגוש אחד נגד התקציב, אז זה מה שקורה. אז, אבל מה שגם קורה, אנחנו רואים את זה בסקרים האחרונים, שהדמוקרטים גם יורים בעצמם ברגל, כי זה פשוט מגיל או מעצבן את הציבור האמריקני, הם לא רוצים פוליטיקה כזאת בוושינגטון, במיוחד שהסיבה שהדמוקרטים טרפדו את הצעת חוק של הנשיא, זה כדי לאשר את כמיליון מאגרים בלתי חוקיים להיכנס או להישאר בארצות הברית. והציבור האמריקני לא רוצה שהדבר הזה יקושר להעברת המשכורות של החיילים שלנו ופקידי הממשלה. אז לכן זה באמת טעות של הדמוקרטים, ולפי דעתי זה יהיה בומרנג גדול לקראת הבחירות שיתנהלו בנובמבר השנה.
אוקיי, נודה לך על הדברים. עורך הדין מרק צל, חבר יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל וסגן הנשיא של המפלגה הרפובליקנית העולמית. תודה רבה לך על הדברים.
תודה בני, ווולקום וייס פרזידנט פנס וקרן לישראל. ברוכים הבאים.
תודה רבה לך, תודה.
ביי.
וכעת לפרסום על כך שהרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט הורה לבטל פגישה שתוכננה להיום בין הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף לבין הרב הראשי לצה"ל תת-אלוף הרב אייל קרים על רקע התמיכה שהביע הרב יוסף ברבה של צפת בנוגע לעמדתו נגד הקמת גדודים מעורבים לגברים ונשים. אנחנו רוצים לשוחח בעניין הזה עם הרב רצון הרוסי, חבר דוקטור הרב רצון הרוסי, חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של קריאת אונו. שלום לרב.
שלום לך ולכל המאזינים היקרים.
אז רצינו ככה לשמוע ממך, אגב רק נאמר שבסביבתו של הרב יוסף טוענים שהפגישה בוטלה לאור פטירת דודו של הרב, שהוא אח של הרב עובדיה יוסף, הרב אליהו יוסף שנפטר, אבל זה מהצד של הרב יוסף. מהצד של רמתכאן אנחנו יודעים שיש פרסומים שיש הוראה לבטל פגישה שכזאת. אז רק נדייק בדברים, כמו שאומרים, לשמוע מה הרב יוסף אומר בנושא הזה. רצינו ככה לשמוע מה אתה חושב על העניין הרב.
בהנחה שאכן באמת הרמטכ"ל אמר את הדבר הזה, לבטל פגישות של הראשון לציון עם רבנים צבאיים או גורמים צבאיים אחרים או תקסים כאלה צבאיים ואחרים בגלל עמדתו ההלכתית בנוגע לשירות בנות בצהל, בנוגע לשירות משותף של חיילים וחיילות בכל כיוצא בדברים האלה. אני חושב שיש כאן טעות גדולה מאוד מאוד בשני מובנים, במובן ההלכתי ובמובן הדמוקרטי של העניין. במובן ההלכתי, הרי כל רב בישראל וכל שכן רב ראשי לישראל ראשון לציון חייב לומר את ההלכה אשר נראית בעיניו כאמיתה של תורה. אוי לו אם לא יאמר את מה שנראה בעיניו. אפילו גם רב שחולק, הרי הוא חייב לומר את דבר מחלוקתו. אם אפילו סנהדרין הוא חייב לומר, לא תגורו מפני איש, זה כלל גדול מאוד בעולם ההלכה, חירות ההוראה לכל רב בישראל. כל שכן רב שכאמור הוא ראשון לציון ורב ראשי, שוודאי ודאי חובתה לומר את הדברים. אני חושב שעוברת עלינו רוח תזזית בזמן האחרון, שחושבים שכל דבר אשר הוא בא לידי ביטוי ביחס לערכים שהנחו את צהל, זה כאילו פוגע בצהל, זה כאילו פוגע בציונות, זה פוגע כאילו בעם כולו. זה לא נכון. צריכים להציף את השירות הצבאי ללאו דווקא מהיבט הלכתי, כל שכן מהיבט הלכתי, אם אכן באמת טוב לו לצהל שירות מעורב, כעת היכן ובאיזו מידה. ומשום כך ההתנפלות הן מצד שר הביטחון או מצד הרמטכ"ל כנגד כל רב שמביע דעה בעניינים האלו, היא לא רק אנטי הלכתית, היא אנטי דמוקרטית. יש חופש ביטוי, כל עוד החופש ביטוי לא גובל בחופש שיסוי, כל עוד חופש הביטוי לא גובל חס וחלילה בפגיעה בכבודו של צהל, בפגיעה בערכי היסוד של צהל, אדרבה ואדרבה. וכי הרבנים שהתבטאו כפי שהתבטאו, וכל שכן הראשון לציון, חלילה חלילה יצאו נגד צהל כצהל, הרי מי איננו מחייב את השירות הצבאי, מי איננו אומר משברך כל שבת לחיילי צהל, אנחנו אומרים משברך לחיילי צהל כל שבת. לכן ההתנפלות הזו היא איננה במקום, היא אנטי הלכתית ואנטי דמוקרטית.
אבל לגבי המעמד של הרב הצבאי הראשי, הרב קרים, אמרו שהוא חבר מועצת הרבנות הראשית, ואם זה ככה, השאלה אם הוא תפפי של הרמטכ"ל, או שהוא גם מחויב להשתתף בישיבות של הרבנות, שאם הוא עכשיו מקבל הוראה לא להיפגש עם גורמים ברבנות, אז מה זה אומר מבחינת חברותו במועצת הרבנות, אם הוא אכן חבר במועצת הרבנות הראשית?
על כגון זה נאמר, איזו חכם הרואה את הנולד, סוף מעשה במחשבה תחילה. תגובות של גורמים בכירים צריכות להיות שקולות, לא תגובות נשלפות. נכון מאוד, הרב הצבאי הוא תף פי של הרמטכ"ל, תף פי של צהל בתחום הצבאי, אבל בתחום הרבני הוא קודם כל תף פי של הקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד לצהל. ואין צל שספק שהוא כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל צריך להשתתף, והוא משתתף וישמע את דברי הרבנים הראשיים.
אבל עכשיו הוא קיבל הוראה לא להשתתף לכאורה, על פי הפרסומים.
אני חושב שזה בניגוד לחוק, כי כיוון שהרב הצבאי הוא חלק מהמערכת של רבנות צבאית, אני חושב שהוראה כזו היא בניגוד לחוק. על אחת כמה וכמה שיש כאן פרדוקס, כאמור, רב צבאי לא כל קשר עם המוסד שנקרא רבנות ראשית. רב צבאי כרב חייב ללכת לבעץ עם גדולי הדור בישראל, לא משנה מי הם, מאיזה מגזר, כדי לברר ולבן בעיות של אגינות, בעיות של שבת ועוד ועוד כהנה וכהנה. מאז ומתמיד זה כך היה וכך יהיה, כי לא יעלה על הדעת להורות הלכה בשליפה. ולכן לבוא ולומר לו, אל תתייעץ עם רבנים ראשיים, אל תשב מועצת רבנות ראשית, הם דברים לא הגיוניים ואני חושב אפילו בלתי חוקיים.
אז אתה קורא לשר הביטחון לחזור בו לשר הביטחון או לרמטכ"ל או למי שלא אמר את זה, לחזור בו מההוראה הזו?
תראה, קטונתי מכדי לבוא לומר לשר או לרמטכ"ל מה לעשות, אבל משנאמרו הדברים, אומר בשיא העדינות, מוריי ורבותיי, יש לנו כל הכבוד והערכה לשליחות שאתם מלאים, מי ברמה של שר ביטחון, מי ברמה של רמטכ"ל, אתם מנהיגים, היו זהירים בדבריכם, שיקלו כל דבר, כי אנחנו כאן מדברים כיצד להנהיג את העם היהודי השסוע היום בכל כך הרבה אמונות ודעות, אז אנא, אל תתבטאו בהתבטאויות שאינם מבוקרות, אלא התבטאו בהתבטאויות מבוקרות שיכולות להנהיג את העם על מי מנוחות ולא מפלגות.
נודה לך על הדברים, הרב דוקטור רצון הרוסי, רבה שקריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית. תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב, השם הנחנו ומעגלי צדק למען שמו יתברך.
אמן. אנחנו משוחחים כעת עם חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי. שלום לך.
שלום וברכה.
אז קודם כל אנחנו רוצים להשתתף בצערך לפטירת אמך, שהשם ישלח לכם נחמה מן השמיים.
אז אנחנו... תודה רבה.
כן.
אכן הייתה אשת חינוך גדולה ופעלה כל חייה למען החינוך הציוני דתי, ניתן לומר כך.
אז אנחנו באמת רוצים לשמוע איך אתה מתייחס למשבר הזה סביב הפרסומים על כך שהרמטכ"ל בעצם הנחה את הרב צר שלא להיפגש עם הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף. איך אתה רואה את כל
הסיפור הזה? אחד, אני רוצה לומר שחובה עלינו, על כל מי שאומר כל יום ואהבת לרעך כמוך וחושב אחדות ישראל ואהבת ישראל, נקרא לא להבהיר אש, אלא להנמיך את גובה הלהבות ולא לדבר לגופם של אנשים, לנסות לדבר לגופו של עניין. ובפועל, גם מידיעתי כחבר ועדת חוץ וביטחון, אני יודע, אחד את הכלל הידוע, שבשביל להיפגש עם קצינים, גורמים אזרחיים המבקשים להיפגש עם קצינים או להפך, זקוקים לאישור מה שנקרא מפה, מפקדת הפיקוד העליון, הבקשה עוברת דרך שר הביטחון, משרדו, לשכת הרמטכ"ל, ומאושרת בדרך כלל. שתיים, שבין הרב הראשי לצה"ל, לרב הראשי לישראל, לרבנים הראשיים לישראל, מאז ומעולם יש דו שיח רציף, בין על שאלות הלכתיות שוטפות, בין על סוגיות עומק, כגון גיור, קבורה או דברים אחרים, והרב הראשי לצה"ל הוא חלק ממועצת הרבנות הראשית, והמפגשים והשיחות הללו הן תדירות וקבועות כמערכת הלכתית אחת של עם ישראל. שלוש, לגופו של עניין, וראיתי במו עיניי את הרב אייל קרים אתמול, עוסק בהלווייתו של מפקדו ומפקדנו, האלוף דורון רובין, זיכרונו לברכה, ושם הוא היה, ופגישתו נדחתה משום ששם הוא היה, והיה צריך לעסוק בכך לפני ואחרי, ולא מסיבה אחרת שאולי מישהו רצה לצייר, וככל שאני יודע, גם לא נאסר עליו להיפגש. היה איזה מתח בין שר הביטחון לרבנים כאלו ואחרים. גם המתח הזה, אני מקווה שיתייתר ויחזור לתקנו, אבל בלי קשר לכך, לא נאסר על הרב הצבאי הראשי, והוא מבקש תדיר את הפגישות הללו, או שמבקשים איתו, והם נפגשים תדיר.
אז אתה אומר שמה שהיה בעצם אין הרבה כרגע, העסק נרגע.
אינני יודע בין שר ביטחון לרבנים, ואני מקווה שגם זה יבוא על מקומו לשלום, כי כולם רוצים בחוסנו ובחיזוקו של צה"ל. ייתכן שיש מחלוקות כאלו ואחרות, ויש על שירות משותף, על דברים אחרים, מה מועיל ומה פוגם, אבל כולם רוצים בחוזקו של צה"ל, ובמטרה המשותפת הזאת אני מקווה שניפגש ונצליח לגשר על מחלוקות, ועיקר שנשמור את האחדות, הן בצה"ל והן בעם ישראל.
הבוקר אתם תשמעו את סגן הנשיא, אז זה אווירה באמת חגיגית בכנסת? סגן נשיא ארצות הברית.
נראה שכך יהיה, אני אינני יכול לצייר את זה כבר עכשיו, למעט עמדות של כלי התקשורת, והדברים הם, אתה יודע, מגיעים ברגע, יש דגל פה ודגל שם, אבל הדברים מגיעים ברגע שהם מגיעים, או מעט לפניהם. וכן, ביקור חשוב שסגן נשיא ארצות הברית בוודאי יצהיר דברים חשובים. אני מקווה שינעמו לאוזנינו.
החקים הערבים כנראה לא השתתפו, או שיחרימו, או שאני לא יודע מה הם מתכוונים לעשות בדיוק.
כן, שמעתי את חבר הכנסת אחמד טיבי שביקש לציין שהם עוד לא החליטו ושהם רוצים להפתיע, אז בסדר. יבינו שבמדינה יהודית ודמוקרטית יש גם לדמוקרטיה, והזמנה של סגן נשיא ארצות הברית מחייבת גם כבוד מסוים, אינם רוצים להיות, זו זכותם הדמוקרטית, והתכבדו וישארו מחוץ לחלק הזה של ההיסטוריה. יסכימו, לא יסכימו, סגן נשיא ארצות הברית בא למדינה היהודית והדמוקרטית עם מדינת ישראל, תוך שהוא גם תומך בה ובעמדותיה הלאומיות, והדבר הזה הוא בהחלט היסטורי וחשוב, ומחזק את כל הערכים של מדינת ישראל.
אני רוצה לשאול אותך לסיום בחזרה לנושא הראשון שדיברנו. אתה חושב שיש פתרון לליבון הסוגיה הזאת של שירות משותף? האם יש דרך לפתור את זה בלי שזה יעורר שערות?
הסוגיה הזאת מתלבנת בתוך צהל כל הזמן בעת האחרונה.
זאת אומרת, יש דו שיח בין הרבנים או רק בין הצבא לבין עצמו? זאת אומרת, יש דו שיח?
לא, אכן. הייתה קבוצת רבנים משמעותית מאוד, הרב דרוקמן והרב אליסדן והרב מידן ורבנים רבים אחרים, שנפגשו עם הרמטכ"ל, וכתוצאה מכך נעשו כמה וכמה דברים כבר מלפני כשנה. סיפור השירותים המשותפים שלא ראוי שיהיו, הוסרו, ואין דבר כזה יותר בצהל, וכך עוד דברים נוספים. כך יש הקפדה יתרה, כפי שבא גם זה ביטוי במציאות של בנות במגורי בנים, או להפך, זה היה בחדשות של אתמול והבוקר. ויחד עם זאת,
יש בזה שיפור.
גם אני באופן אישי, אחד מבין את צורך הרמטכ"ל ביחידות הללו, כדי לשחרר את היחידות הלוחמות לאימון, ומאידך אומר, הדבר הזה הוא פתח לתקלות, ואילו הייתי רמטכ"ל, לא הייתי מחליט על גדודים מסתערים או גדודים קרביים מעורבים. זוהי זכותו של הרמטכ"ל, ויש בכך צורך לתפיסתו לביטחון ישראל, ואזי יש צורך איך חיים את החיים המשותפים הללו, כדי לא להביא את החיילים, הקצינים, הנגדים, לידי חטא. יש שיח רציף בעניין הזה של אנשים של ועדה שאותה עמיד הרמטכ"ל, ואני מקווה שגם המציאות והניסיון בשטח וגם השיח הזה, דברים רק יתוקנו ויהיו טובים יותר. אין כרגע מגמה גורפת להמשיך במגמה הזאת, והמגמה הזאת נבחנת כל העת. ולדוגמה, לא יהיו צוותי טנקים מעורבים, זו החלטה. נבחנו האפשרות של צוותי בנות בעמדות הנייחות בקווים, וזו
נבחנו, אתה אומר.
הדבר עדיין בבחינה.
אוקיי.
אבל כצוותי נשים נפרדות בקווי ביטחון שוטף, ולא כחלק מכוח מסתער, שאז הדברים מחייבים גם מגע גופני יותר עדוק, וכמובן אפשרות של חיים שהם אינם בצניעות, או אינם לפי ערכי היהדות. צהל בודק את עצמו כל הזמן, גם כחלק מעם ישראל, וגם במחויבות שלו.
לא הבנתי מה זה חיים שאינה בצניעות, מה הכוונה, למה אתה מתכוון? לשירות משותף?
לא יצויר שחייל וחיילת נדרשים לעמוד בעמדת שמירה בים המלח בשתיים בלילה. מה יעשה החייל שלא יחטא? נשאלת שאלה בסימן שאלה. אם כן, ראוי היה שתהיינה שם או שתי חיילות או שני חיילים, ולא להביא את החייל למציאות או את החיילת למציאות שמעמידה אותם בניסיון. את הנקודות הללו מלבנים כל הזמן, יודע על כך גם מפקדות חוץ וביטחון, הם נדונות גם בהם, יודע על כך גם ממקורות שונים בצהל, מלשכת הרמטכ"ל ומקורות אחרים, יודע על כך מראש אקה, עמו נפגשנו. הדברים מלובנים כל הזמן מתוך רצון ומגמה להביא אותם לנקודות איזון, הן מצד ההלכה היהודית והן מצד החברה הישראלית, וזה גם חלק מחובתנו, לדאוג שכך הם יהיו,
כן.
וככה אנחנו משתדלים, אבל לא מתוך מלחמות, במלחמות לא נשיג. לא נשיג צהל מתוקן יותר, ודאי לא נשיג את ביטחון ישראל.
כן. אגב, הרב הראשי הצבאי, לדעתך, הוא לא צריך אולי בתקשורת להביע דעתו, אבל מול הרמטכ"ל, אחד על אחד, הוא לא אמור להתייחס לסוגיה הזאת? זאת אומרת, דווקא רבנים כמו הרב אבינר או הרב אליהו, שהם לא רבנים צבאיים, יכולים לדבר באופן חופשי, אבל הרב צהר, בגלל שהוא לובש מדים, אז הוא צריך רק להתייחס לחמץ ולפסח ולהלכות, אבל אסור לו להביע דעתו בנושא ערכי כזה מהותי?
ככל שאני יודע, אין שום מניעה לרב הצבאי הראשי להביע את עמדתו בכל נושא.
לא בתקשורת, יודע, אבל אחד על אחד.
ודאי, באחד על אחד, בישיבות השונות. ככל שאני יודע, ואומר לך, והמקור האחרון שאני יודע ממנו הוא מראש אקה, אין שום מניעה, ויש אווירה טובה, ויש הידברות, ויש פתיחות מלאה, ויש הבאה של דברים, גם אם לא חושבים אותו דבר, ומכבדים את עמדותיו של הרב הראשי, ויודעים גם את עברו הרחב, גם את עומקו בהלכה, וגם את הלויאליות שלו לצה"ל, ואני חושב שמעמדו ועמדותיו נשמעות, מעמדו איתן ועמדותיו נשמעות.
נשמעות לא, לא בתקשורת, נשמעות כנראה בפורומים סגורים, אני מתאר לך.
נשמעות בהחלט, אני מודע גם ממקור אחר, מצוערים בד אחד, שגם שם חלו שינויים, היה שם מציאות של, נקרא לה, פריצות, לא במובן השלילי עד כדי כך, מעט יותר גדולה שיכולה להביא להרבוב בין המינים, כגון במגורים ודברים אחרים, כך היה גם בקריאת ההדרכה, והדברים הללו, הפרצות הללו, נסגרו, אף אמא גם חילונית, אני לא רוצה שביטה בקורס תגור עם חיילי מילואים באותה קומה ובאותו פרוזדור, בוודאי שאין לנו רוצה בכך. הפרצות הללו, השפעת הרבנות הצבאית השפיעה עליהם, והם אינם קיימות היום, והמגורים הם בקריאת הדרכה בבניינים נפרדים, וכך גם בקורסי הקצינים בלבד אחד, בוודאי לא בקומות או בפרוזדורים אחידים. הדברים הללו מתוקנים ומתוקפים, כך במסגרות של הקורסים, יש בדבר הזה, היו פרצות, כן. והפרצות בהידברות נסגרות בחלקן, לא כל מה שרוצים מתקיים, כן. אבל גם הרמטכ"ל ער לכך, וגם ראש אכ"א ער לכך, ומשתדלים בתיקונם של הדברים.
אוקיי, אז אנחנו עוד אליך לדברים, חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי, תודה רבה לך לדברים. תודה רבה.
להתראות.
מאות עובדים זרים הגיעו היום להפגין מול שגרירות רואנדה שבהרצליה נגד הגירושם למדינה במסגרת התוכנית לעידוד יציאת המסתננים מישראל לאוגנדה ולרואנדה. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם שפי פז מהחזית לדרום תל אביב, שלום לך.
חזית לשחרור דרום תל אביב, שלום, כן.
אז רצינו, אוקיי. הבנתי שאת היית שם.
כן, הייתי שם, הייתי בלווינסק איפה שנתכנסו, נסענו להרצליה, עמדנו להם כל הזמן כמו מול העיניים. מה שכבר המשטרה הרבה לא נתנו לעשות שם, לא נתנו להפגין מולם, אבל עמדנו מולם, צעקנו לאיפה שיכולנו, ובעיקר צילמנו אותם.
אבל מה את אומרת? הם מציגים תמונות די קשות, לא?
הכל שקרים, הכל שקרים, הכל שקרים. זה פשוט לא יאמן כמה שקרים היו שם. ואני אמרתי, אני אגיע לכל מקום שהם שקרים בו. כל מקום שהם שקרים.
מה הם משקרים?
תראה, כל התפיסה, כל הקמפיין שלהם הוא שקרי, כי הקמפיין שלהם אומר ששולחים אותם אין מותם. וכאילו די, האנשים האלה הסתמכו במשך שנים על הבגץ, רצו לבגץ על כל פיפס, קיבלו את פסיקות הבגץ כי הם היו לטובתם. הפעם הבגץ, אחרי שנתיים של דיונים, אחרי שביקש וקיבל עשרות ערבויות מהמדינה, שההסכם הוא בטוח ושהמדינה בטוחה, פתאום הבגץ כבר לא טוב להם, פתאום אומרים לא, הבגץ משקר, שולחים אותנו על מותנו. עכשיו די, זה שקר ראשון. השני, אתם יהיו שם נשים וילדים, כולנו יודעים שבשלב ראשון לפחות לא מתוכנן להוציא נשים וילדים כרגע, הם מוחרגים. אז זה שקר, זהו. וכל זה, עכשיו תשמע, הם צועקים לי שמה, אנחנו לא רואנדים, אנחנו אריתראים, אנחנו רוצים לחזור למדינה שלנו. אז אני עניתי להם, אז תחזור למדינה שלכם. הם גברים צעירים כולכם. הם טוענים שהם נלחמים להפיל את השלטון. אתה לא נלחם להפיל את השלטון מבית קפה בנבשענן. נו די. אתם רוצים להפיל את השלטון. כולם גברים, כולם צעירים, כולם משחקים את הלוחמנים. אתה לא תשים, תחזרו הביתה, תלחמו את הפיל את השלטון.
ואת חושבת שהתמונות האלה יכולות להשפיע, את יודעת כל...
תשמע, אני לא יודעת, אני חושבת שתמונות של ההפגנות שלהם, אין להם שום השפעה חיובית. אני חושבת שברגע שרואים את המסות האלה, זה לא עושה טוב לאף אחד. אני טיפה יותר מודאגת מכל העצומות והגילוי הדעת, שכל יפי הנפש התעוררו פתאום אחרי 10 שנים, ופתאום נעשו יהודים ומוסריים. ואותם אני פשוט שואלת איפה המוסר שלהם עד עכשיו. איפה המוסר שלהם? איפה היה המוסר שלהם שאנחנו צעקנו בלי הפסקה, שאנחנו לא יכולים יותר, והם צקצקו בלשון, אמרו באמת נורא המצב בבורת הערים, בזה זה נגמר. פתאום התעוררו לחיים כולם, הפך לאיזה מין טרנד כזה, שאתה חייב להוציא איזשהו גילוי דעת נגד הגירוש, אחרת איך אתה תשב בבית קפה עם החברים שלך?
אגב, זה לא מספיק מאתגר אותם ה-35,000 שקל, המענק?
המענק הוא 3,500 דולר. לא, זה 3,500 דולר. לא, זה לא מאתגר אותם כי הם מרוויחים פה. אמר לי יום אחד, שאלתי יום אחד מסתנן, אמרתי, למה אתה לא לוקח את המענק שלך, שאשתך של הילד, אני חוזר הביתה? אז הוא צחק לי בפנים. הוא אומר לי, כי אני מרוויח את זה בחודש. אוקיי, לא, זה לא מאתגר אותם. הם לא יצאו בגלל כסף. הם יצאו מפה רק אם הם ירגישו שהמדינה לוחצת אותם לקיר, ושאין להם עתיד, והם לא יכולים לעבוד. ברגע שהם לא יכולים לעבוד, והם לא יכולים לשלוח מספיק כסף הביתה, ולהרוויח מספיק, זה הדבר אחד שיוצר אותם. עכשיו תשמע, הם כבר חיים 6, 7, 8, 10 שנים במדינה מערבית. במטרופולין של מדינה מערבית. הם לא רוצים לעזור לאפריקה.
למדינת עולם שלישי, כן.
הם לא רוצים לעזור לאפריקה, הם רוצים להמשיך לחיות בתל אביב. לא אכפת להם לנסוע לשוודיה או לקנדה או לשוויץ. אין להם התנגדות. הם לא רוצים לעזור לאפריקה. אז הם ממציאים את הסיפורים על המוות. המעטים שמתו זה אנשים שהגיעו לרואנדה והחליטו שזה לא מספיק טוב להם, שימו למבריחים ויצאו צפונה לאירופה. צר לי עליהם מאוד, אף אחד לא הכריח אותם, אנחנו לא אחרים למה שהם עושים אחרי זה. יש מנגנוני פיקוח, יש שגרירות ישראל ברואנדה, הם יקבלו שם סוג של איזשהו מעמד, הם יחיו במדינת עולם שלישית, מה לעשות?
לדעתך מישהו מארגן אותם בהפגנות האלה?
ברור, ראינו את כל המארגנים.
לא, מי הם המארגנים?
תראה, כל פעילי זכויות המסתנן היו שם, אני יכולה לנקוב בשמות וזה מיותר.
לא, אל תגידי שמות, אבל זה ישראלים או שזה רואנדים?
ישראלים, מי שירגן מאחורי כל העסק הזה, המפגנות האלה עומדים ישראלים, כל מיני ארגונים, כל מיני ארגונים.
בסדר, אל תגידי את השמות שלא יפגע גם אותנו, בסדר.
כל מיני ארגונים, זה אותם פעילים בכל הארגונים, זה אותם דמויות שחוזרות על עצמם כל הזמן, מאחורי ההפגנה הזאת יעמדו ישראלים, הם היו שם גם, הם צילמו, הם ניהלו את כל הסיפור.
שפי פז, מהחזית לשחרור דרום תל אביב, נודה לך על הדברים. תודה רבה לך.
ביי ביי.
ביי. טרגדיה בשבוע שעבר בצפון, בגליל התחתון, אלמה לרנר, בת 31, אם לשלושה ילדים, בהם תינוקת בת 8 חודשים נהרגה, וזה קורה מול ניידת משטרה בכביש מועד לפורנות, כביש 767, שמחבר בין כפר תבור ליבניאל, ומתברר שמדובר באמת בכביש דמים שטבע הרבה קורבנות בשנים האחרונות. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם ראש המועצה האזורית גליל תחתון, מוטי דוטן, שלום לך.
שלום לך ולכל הצופים והמאזינים. אכן ההגדרה שלך הייתה נכונה, כביש דמים.
אנחנו מבינים שאתה הרבה שנים מטריע בנושא הזה.
נכון, זהו כביש שגבה כבר מספר קורבנות, ולצערי, למרות כל ההתראות, בכל שנה באופן קבוע נתיבי דרכים לישראל מעבירים תלעים על הכביש, כשבעצם מה שצריך לעשות,
ואני לא... תסביר לנו קודם למי שלא מכיר, איך נראה הכביש, מה כל כך מסוכן בו?
הוא כביש צר מאוד, שאין לו שוליים, עם עיקולים.
שבאמת הוא מחבר בין כפר תבור ליבניאל.
כן, כן. תיארת את זה נכון, בין כפר תבור ליבניאל, בהמשך לכנרת. הרבה מאוד נוסעים משתמשים בכביש הזה. בכל בוקר הוא נראה כמו נתיבי איילון. כביש שנוסעים בו מספר גדול של עשרות אלפי מכוניות ביום, ולצערי, כל זעקתנו לא נשמע. מעבר לתלעים...
זאת אומרת, הבעיה שיש בו רק שני נתיבים, לכל צד נתיב אחד?
כל צד נתיב אחד הוא צר, ואפשר בקלות לפתור את הבעיה. זאת אומרת, לא צריך לעשות שם כביש אגרה, כביש 6. אפשר פשוט טיפה להרחיב את הכביש, וליצור חיץ באמצע הכביש, שכל התאונות שקרו בשנים האחרונות היו כתוצאה מתאונות חזיתיות.
זה במקום מסוים? בסיבוב מסוים?
הפעם זה היה בסיבוב, אבל לפעם הקודמת זה היה 400 מטר משם, בכביש ישר, בקטע ישר, לא בסיבוב, אבל הסיבובים, יש שם שני סיבובים או שלושה, שהם מאוד מסוכנים.
את רוב התאונות קורות שמישהו עובר לנתיב השני או משהו כזה?
בדרך כלל זה סטייה של רכב אחד. הרי אתה יודע, תאונה כזאת זה שבריר של שנייה. ובאמת שקורית טרגדיה כזאת של בחורה צעירה, הם לשלושה זעתותים, אז כולם נזקים, זה עולה לכותרות, ואחרי כמה ימים חוזרים לחוק המרכולים. ואני אומר את זה באמת בצער, יש מהפכת תשתיות במדינה, עלינו משום מה זה פסח.
מזלזלים בצפון, וכמו שבהרבה דברים אומרים שהצפון ככה בעדיפות שנייה.
חד משמעית, הדרום הצליח למנף את נושא התשתיות, אנחנו בצפון, בגליל, לא הצלחנו.
למה? למה?
אני לא יודע להגיד, אני באמת לא יודע להסביר למה.
מה, לראשי המועצות בצפון יש פחות מרפקים, או יש להם פחות נציגים בכנסת?
אני חושב שא', אין לנו בכלל נציגים בכנסת, ב', אנחנו לא הצלחנו להתאחד כל ראשי הרשויות בצפון. אתה יודע, בגליל ובצפון יש מעל 100 רשויות, 70% מהם הם רשויות לא יהודיות, ולצערי, למרות שיש פה מכנה משותף רחב, לא הצלחנו להתאחד בנושא המאבק להבאת התשתיות אלינו. ואני לא יכול להגיד משקיעים, אבל לא מספיק. אני תמיד נזכר שיש עדיין קטע בכביש 65 ממחלף גולני לאפולה, שהוא גם כביש שגובה קורבנות, ולפני כשנה וחצי, שנתיים, אמר לי פקיד בכיר בנתיבי דרכים לישראל, הוא אומר, בדקנו, הכביש הזה לא כלכלי. אמרתי לו, אולי תסביר לי מה זה לא כלכלי בכביש שנוסעים בו, נוסעות בו קרוב ל-40 אלף מכוניות ביום. אז הוא אמר לי, אין מספיק הרוגים. אז אם הכלכלה נמדדת על פי מספר ההרוגים, אנחנו בבעיה קשה.
אגב, אמרת נתיבי ישראל.
נתיבי דרכים לישראל.
זה לא משרד התחבורה, זה משהו אחר?
זה משרד התחבורה, לא, זה גוף של משרד התחבורה.
אוקיי. אז אתם פונים אליהם, ואתם מולם בעצם בנושא הזה, או מול שר התחבורה?
אנחנו מולם, גם מול משרד התחבורה, גם מול השר, גם מול גורמי המקצוע. כולם מודעים לבעיה. אבל אמרת לך, בהתייחסות לצפון, זה בין אמר לעשה, מרחק טק פרסה.
אז אתה בכל זאת יכול להגיד לנו שיש איזו התקדמות, או שכרגע אין איזה
משהו? בינתיים אין התקדמות, אני לפני כמה ימים הוצאתי שוב מכתב, עדיין לא קיבלתי תשובה. אני אשמח אם גם אתם, כערוץ תקשורת, תעקבו אחרי הנושא, תעלו אותו למודעות, ואולי, אתה יודע, אנחנו חיים בעידן פופוליסטי, עידן של תקשורת, של מדיה, אולי דרך זה מישהו יבין שאין ברירה וצריך לטפל במפגעים הבטיחותיים האלה שגובים חיי אדם.
אנחנו מקווים שכך יהיה, נעקוב אחרי זה. ראש המועצה האזורית גליל תחתון, מוטי דוטן, אנחנו מודים לך על הדברים.
אני מודה לכם. תודה
רבה לך.